שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסילת ישרים בנושא מידת הזהירות. היינו בפרק האחרון של מידת הזהירות, פרק חמישי, שעוסק במפסידי הזהירות, כלומר בדברים שעלולים למנוע מאיתנו את היכולת להיות עירניים, שמים לב, דרוכים, זהירים להתנהלות הנפש שלנו, התנהלות החיים שלנו. וראינו כבר שתי נקודות שעליהם צריך לשים דגש, לשים לב. נקודה אחת הייתה פינוי הזמן, שאדם הוא לא יהיה כבול בתרדת היומיום והחיים כל כך, עד שאין לו בעצם זמן ואין לו פנאי לחשוב על חייו, על נפשו, על ההתנהלות שלו, מה שקראנו לקבוע עיתים. והנקודה השנייה שעסקנו בה, פה בפרק היא מופיעה כנקודה שלישית, הנושא החברתי. הלחץ החברתי או הסחף החברתי, החברה, הנורמות של החברה, לא פעם יוצרות איזה אווירה שמונעת מהאדם להיות נאמן לעצמו, נאמן למה שהוא מאמין בו, למה שחשוב לו. אנחנו מכירים את זה שהאדם, בגלל שלא נעים לו מהחברה, אז הוא נסחף לדבר דברים שהוא לא רוצה לומר, או להגיד תגובות שהוא בעצם יודע שהן לא טובות לו, להשתתף באיזה אווירה שאולי זרה לעולמו הרוחני והמוסרי. ועל זה אמרנו בהדרכה של מסכת אבות, ואז כנאמר, לפעמים אדם צריך להיות קצת עם אומץ אישי. והבאנו את הדברים של דוד וישעיה על זה שצריך למקם את הבושה במקום הנכון שלה בחיים. ויש דברים שמהם אין סיבה להתבייש. אדם שמקפיד לא לפגוע בעולמו המוסרי, לא לפגוע באנשים, אדם שמקפיד על אצילות רוחנית, אין לו מה להתבייש, שיתביישו אולי מי שלא מקפידים על כך. אלו שתי הנקודות שעסקנו בפעם הקודמת. הרמח"ל מרחיב מאוד בנקודה נוספת שהיא מופיעה פה במרכז הפרק, והיא ללה קורא הרמח"ל הלצון והשחוק. הוא מרחיב מאוד בדבר הזה, והוא כותב שהדבר הזה הוא קשה מאוד. הוא כותב שמי שטובע בים השחוק והלצון, כמי שטובע בים הגדול, שקשה מאוד להימלט ממנו. אני אנסה להפין קצת מה אותו מושג של שחוק ולצון, שהרמח"ל כל כך יוצא נגדו, מאוד מאוד מעריך פה בדוגמאות, ועוד ננסה לפרט אותם. לצון ושחוק, כפי שעולה מהדברים כאן, זה יחס ציני. יחס ציני, יחס כזה מנוכר, הדברים לא נוגעים אליי. כשאדם עומד מול אמת, מול תוכחה, מול דבר שהוא נוגע ללב, והוא בעצם רוצה לברוח מזה, לא רוצה, זה תובע ממנו, זה תביעה, אז יש איזו שיטת בריחה, שיטת בריחה מאוד מגונה, שהיא פשוט לעשות מזה צחוק. או להעיר איזה הערה צינית, ללעוג לזה, או לפורר את זה בעצם, כאילו מה, זה לא רלוונטי, זה לא אליי, לעשות מזה איזה משהו שמגוחך אפילו, ובין רגע לסתום את הגולל על כל היכולת בכלל, ליצור איזה שינוי ואיזשהו תהליך, ואיזושהי הקשבה, ואיזשהו משהו שקצת נוגע ללב, ואפילו מעורר למחשבה. זו שיטה שבעצם האדם שם איזה מסכה כזאת על הפנים שלו. מסכה של צחוק, לעשות מכל דבר צחוק, או ללעוג, ציניות כזאת שבעצם יוצרת איזה חציצה נפשית בין הלב לבין אמיתות, ערכים, רגישויות, נושאים שאולי כן היה טוב שהיינו לוקחים אותם קצת ללב. בעצם אדם של לצון זה אדם שלא לוקח ללב שום דבר. וזה סוג של מגננה. זה סוג של שריון כזה שאדם עוטה על עצמו. באמת אנחנו רואים שהרמח"ל מביא את הדמיון הזה, דמיון השריון. דמיון השריון שאדם שם על עצמו. כן, כל פעם שלפעמים עלולים, עשויים להיות איסורי מצפון, או אמירות שאתה שומע אותן, אמירות מהחברה, אמירות ממורה דרך, משהו שקראת באיזה ספר, שיכולים לעורר אותנו למחשבה, לאיזה התבוננות מחודשת, לתשומת לב, לרגישות, ובמקום לפתוח את הלב אליהם ולראות באומץ לב מה זה מחולל בנו, אנחנו עלולים, עשויים, לנקוט בשיטת בריחה, ולשים על עצמנו מגן, שריון עבה, לא רק שריון עבה, שריון משוח בשמן. וזה מין שריון כזה שהוא כל כך מלא בשמן, שכל חץ שמגיע לה פשוט מחליק ונופל על האדמה. בשחוק קטן יפיל האדם מעליו התעוררות והתפעלות, שהלב מתעורר ומתפעל. היו דברים שעוררו את הלב, לחשבון, לבדיקה, לפשפוש במעשים, ובכוח הליצנות יפיל לכל ארץ ולא יעשה בו רושם כלל. לא בגלל שהתכנים הם לא אמיתיים, גם לא בגלל שהם לא נוגעים ללב, אלא כי החלטת באיזה מין רגע של חוסר אומץ, חוסר גבורה, לשים לצון, שהורס את כל ענייני המוסר והיראה. הרמח"ל מדמה את האדם הזה, את הציניקן, הלועג, העושה צחוק, המפורר, האדם, הרמח"ל מדמה את זה לאדם שטובע בים הגדול, או שיקור, או שוטה. למה? בעצם החיים שלנו דרושים איזושהי הנהגה, איזושהי הובלה. ומנהיג אמיתי, מנהיג של ספינה, כמו מנהיג של כל דבר אחר, הוא חייב להיות מאוד קשוב לזרמים השונים שמסתובבים, ולקחת אותם ולהסיק מסקנות, ולהיות מסוגל ליצור שינויים לפי הביקורות שעולות מהשטח. ולפעמים השטח הוא הלב שלי, לפעמים השטח זה הערות שאני מקבל מהסביבה, או מתכנים שנפגשתי איתם. וכשהאדם באופן עקבי דוחה, בעצם הוא מונע מעצמו יכולת הנהגה, יכולת הובלה אמיתית. אדם שהוא שם ללג ולקלס כל הערה, כל ביקורת, כל שאיפת תיקון, הוא לא יכול להנהיג את חייו, את נפשו. הנפש שלנו, בשביל להנהיג אותה באמת, היא דורשת מאיתנו רוחב דעת, פתיחות, תשומת לב, ערנות ורגישות. זה כמו אדם שוטה, כמו אדם קל דעת. באמת המילה שחוק מופיעה בחז"ל, מסכת אבות, פרק ג' יחד עם קלות ראש. שחוק וקלות ראש. מה זה קלות ראש? בוא לא נחשוב. עזוב, אין לי כוח לחשוב על זה. בוא לא נתעסק עם זה. הראש, המחשבות. קלות, לשים על זה משקל קל. לשים את זה בפרופורציה נמוכה. ההפך מכובד ראש, שנותן למחשבות משקל משמעותי וכבד ורציני בחיים. לא לתת לדבר הזה חשיבות. זה מופיע יחד עם השחוק. וחכמים אומרים, מסכת אבות פרק שלישי, ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לגילוי עריות. גילוי עריות זה חטא מאוד חמור בתורה, זה אחד משלוש עבירות שעליהם יהרג ואל יעבור. מה החז"ל לא אמרו על איסור גילוי עריות? איך פתאום אדם מגיע לשם? כן, אומר הרמח"ל, כי כשאדם לאט לאט מתרגל לאיזושהי ציניות, לאיזושהי שרירות לב, ולא לקחת דברים באמת, ולא לקבל ביקורת, אז לאט לאט הוא מפתח איזו שחיקה, שזו שחיקה לאט לאט שנוצרת בסף הרגישות. שחיקה שנוצרת בלקחת הדברים לנפש, ולאט לאט האטימות הזאת שנוצרת יכולה להוביל את האדם, הציניות, לאיזושהי קרירות רגשית, קרירות נפשית, מוסרית. עד כדי כך שבסוף האדם שרה ממנו היראה, שרה ממנו הזהירות, מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה. זאת אומרת, הרמח"ל מתאר את הציניות כתהליך. כתהליך הידרדרות, שאדם לאט לאט מפתח לעצמו שריון שהולך ומתעבה באמצעות שכלול של עוד ועוד אמצעים של לעג וקלס וצחוק וקלות דעת ובוא לא נחשוב ובוא נשכח, ולאט לאט האדם מוטף את עצמו בהמון המון המון עטיפות. מאוד קשה אחר כך לחדור אל האדם, להגיע לדבר אליו בגילוי לב, וזה מאוד מאוד קשה כשרואים מישהו שהוא ציני. זה משגע, כי אין לך איך לדבר איתו בכלל. מה שלא תגיד, הוא יעשה מזה צחוק, יש לו איזה מחסום, איזה מסך. תבוא עם מסר מוסרי, תבוא עם איזה טיעון שכלי, זה בכלל לא משנה. זה עמדה נפשית שמחליטה להיות מבחוץ, מבחוץ לכל דבר. המחיר הוא גדול מאוד. המחיר הוא, אומר הרמח"ל, שלא תהיה ברירה. ריבונו של עולם יצטרך להשתמש בשיטות לא כל כך נעימות. כי אם אדם ליבו פתוח, אז הוא מקשיב ומתקדם. אבל אם אדם יוצר עטימות, יוצר לעצמו איזו קופסה סגורה ומשוריינת, אז ריבונו שלם בסוף, בשביל להניע את האדם, יצטרך לשבור את הקופסה הזאת, כי זו קופסה שהיא כאילו מתקנה איזו יציבות. אבל זו יציבות מדומה, זו יציבות רעה. וזה מושג האיסורים. כן, הרמח"ל מביא את הפסוק בספר ישעיה, פרק כ"ח, אל תתלוצצו, פן יחזקו מוסריכם. מוסריכם מלשון איסורים. או מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י"ח, הלץ מביא על עצמו איסורים. זאת אומרת שכשיש לצון, כשיש ציניות, אז איך נזעזע את האדם? חייבים בעצם לטלטל, לעשות זה משהו נורא מטלטל, נורא מזעזע. זה יכול להיות איזה סיפור קשה, זה יכול להיות איזה אירוע טרגי, משהו שיטלטל ויגרום לאדם רגע להתעורר. כך גם מסביר הרב קוק במאמר שנקרא דרישת השם, גם הוא מסביר כך את מושג האיסורים, בעצם משהו שבא לשמוט לך את הקרקע מתחת לרגליים. למה? כי הקרקע הפכה להיות יציבה, יציבה מדי. יציבה מדי באופן שהיא כבר לא מקבלת שינויים והתפתחות ותמורות. כאילו הקרקע הפכה להיות קשה ואטומה, וכבר הגשם לא חודר אליה, וכבר אי אפשר לזרוע בזרעים ולא להצמח בצמחים, כי היא באמת מאוד מאוד יציבה וכל כך אטומה וקשה, שהיא כבר אין בה פריון ואין בה צמיחה. וצריך לבוא ולשבור את הקושי הזה. זה נקרא איסורים. לשבור את השעננות הזאת, כדי לאפשר איזושהי צמיחה, תנועה אישיותית, כמו שגם שלמה בספר משלי, י"ט שמצוטט כאן אומר, נכונו ללצים שפטים. שפטים, עונשים, איסורים, תוכחות קשות. ללצים אין ברירה, צריך להשתמש בהם בשיטה הזאת של שפטים. כי מי שמתפעל מהתבוננות ומלימודים, אדם שלוקח, מתפעל, לוקח דברים ללב, מהתבוננות, מרגישות, מדברים שהוא קורא, משיעורים שהוא שומע, משיח עם אנשים, אז הוא לא צריך שיתייסר, כי יש לו עולם פנימי שמעורר אותו, ומצפוני שמעורר אותו, וחברתי שהוא קשוב אליו, ועוד ועוד מעגלים. הוא קורא, הוא שומע, פתוח. אבל הלצים אינם מתפעלים, זו ההגדרה של הלץ. הוא לא מוכן לקחת ללב, הוא לא מוכן להתרגש, הוא לא מוכן לספוג על עצמו, הוא לא מוכן להקשיב לשום דבר. הלצים שאינם מתפעלים מפני כוח ליצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים. זו אמירה מאוד כואבת, ולכן מסכם המדרש, קשה הליצנות שתחילתה איסורים וסופה כליה. הציניות, הלעג, האדישות, הם לא תכונה טובה. זה נראה כאילו האדם הציני הוא כאילו אדם מאוד יציב כזה, הוא נראה אדם אפילו לומר רגוע, או כזה אדיש, כזה שום דבר לא נוגע לו ללב, אבל זה מאוד עצוב, כי זו לא סובלנות אמיתית. אין פה אדם שעבד על המידה של סבלנות, זה אדם שלאט לאט בעצם פיתח איזה אוטם נפשי, איזושהי משהו שהוא חסר אנושיות כמעט. הוא איבד את הרגשות האנושיים, שהם רגשות של אכפתיות ושל מעורבות ושל תסיסה אישית מוסרית. אסור לאבד את העירנות הזאת, שהיא ליבת הזהירות, היא ליבת ההתקדמות של האדם, ולכן בליצנות רואה הרמח"ל את ההפך הגמור מתכונת הזהיר. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. ציניות אחת, הערה אחת לעגנית וחסרת רגישות, יכולה להרוס בבת אחת מאמץ מאוד מאוד גדול של כל החיים לבנות קצת יותר עומק, קצת יותר מחשבה על איך אנחנו ראוי שנחיה ונתקדם. זאת תביעה בים הגדול. השחוק מאבד את לב האדם עד שאין הדעה מושלת בו. הזהירות אם כן מובילה אותנו למטרה גדולה, והיא הדעה. הדעה שמושלת באדם, בעיקר בשמירה על עצמנו, זהירות. לשמור על עולמנו הנפשי, עולמנו המוסרי, לשים לב מה קורה לנו, להיות ערנים, מה קורה לנשמה שלנו. כל זה אומר הרמח"ל בפרק שישי של ספר מסילת ישרים, כל זה בעיקר ממה להימנע, לשים לב, להיות ערני, כמו זהירות בדרכים, תיזהר, תשים לב מה עובר עליך, מה קורה לך. אבל אנחנו לא מסתפקים בזהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. ובאמת הרמח"ל מציב את הזהירות והזריזות כשתי ידיים שמשלימות זו את זו. הזהירות סור מרע, הזריזות עשה טוב. הזהירות ההימנעות מה, הזריזות יצירת המוטיבציה החיובית בעד דברים שטוב לפעול עליהם. ואולי נתחיל באמת לעסוק בנושא החדש, במידה החדשה, החשובה והמרכזית בספר הזה, ביאור מידת הזריזות. כן, אז הזהירות עוסקת בלא תעשה, והזריזות בעשה. סור מרע ועשה טוב. היה מקום לומר שזריזות זה דבר נחמד, מעלה יתרה. אדם עושה מעשה טוב, הוא יכול לעשות את המעשה הזה כזה בקצב שלו, בצורה נגיד קצת עניינית, שלא לומר יבשה. אפשר לעשות את אותו מעשה בהתלהבות, בחשק, באכפתיות, במרץ. טוב, אז זה נחמד. הרמח"ל לא רואה את זה ברמת הנחמד. הרמח"ל רואה בזה עניין עקרוני, מהותי. הוא רואה בזה את המטרה של כל המעשים החיוביים, של כל המעשים הטובים. הזריזות, קו נטוי, כמו שנדבר בהמשך, ההתלהבות, זה לא ערך מוסף. זה לא הידור יפה ונחמד. זה הנושא, זאת הסוגיה, בשביל זה אנחנו עושים מעשים טובים. ולכן הוא מצטט את הגמרא במסכת פסחים, דף ד', זריזים מקדימים למצוות. זריזים מקדימים למצוות, זאת אומרת שהזריזות היא ההקדמה למצוות. היא המבוא לעולם המצוות. זאת אומרת שאנחנו צריכים קצת הקדמה. מה זה בכלל מצוות? מה המטרה במצוות? והזריזות כהשקפת עולם, כתפיסה, ככותרת, אמורה לתת לנו את הרקע איך בכלל, מה הקטע של המצוות? בשביל מה אני צריך את כל הדבר הזה של מצוות? אם מצוות זה באמת ציות לפקודות, אם מצוות זה מעשים שצריך לעשות פה כדי שהמכונה תעבוד, אז מה זריזות? צריך לעשות, וזהו, ככה העולם עובד, או ככה המפקד ציווה. לא הבנת בכלל מה זה מצוות, אומר הרמח"ל. המטרה של המצוות, מה זה מצוות? מצוות זה יצירת שינויים בנפש. זה לא מילוי פקודות ולא מעשים הוראות הפעלה. זה בכלל לא הנושא. מצוות מטרתן יצירת שינויים משמעותיים דינמיים באישיות בנפש על ידי חיוב. ולכן מצווה במהותה חייבת להיות במעורבות נפשית עמוקה. מצווה שאין בה מעורבות נפשית עמוקה לא הגיעה ליהודה. זה החמצה ענקית. ואולי המילה החמצה פה מובעת גם בדברי חז"ל. חז"ל אומרים ביטוי כזה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אם אתה תהיה קצת איתי ולא מתלהב ביחס למצווה, החמצת את כל העניין. פספסת את כל הנקודה. אפשרת למצווה להפוך לאיזה מעשה שבלוני, למעשה הטוב, למשהו שבמקרה יצא לך, והוא איכשהו השתלב או לא השתלב ביומיום שלך, הפסדת את כל העסק. כל המטרה של המצוות, הקדמה, מקדימים, זאת הזריזות. הזריזות, החיוניות, האכפתיות, ההתלהבות, החשק, המעורבות הנפשית. זאת אומרת שקיום מצוות בזריזות, זאת לא המלצה, זה לא רעיון יפה, זה לא איזו תוספת, זאת שיטה. זה השקפת עולם. ככה מקיימים מצוות. מקיימים מצוות בשיטה שנקראת שיטת הזריזות. והרמח"ל עכשיו מאוד יעריך בנושא הזה, גם בפרק השישי, גם בפרק השביעי והשמיני, לבנות את תודעת הזריזות בכלל, ומה הם האתגרים שעומדים בפני האדם ששואף לזריזות. הזריזות דורשת מאיתנו שוב סוג של ערנות, ערנות מסוג אחר. לא ערנות להימלט מסכנות נפשיות רוחניות, אלא ערנות לזכות, ערנות ליצור, ערנות לאחוז. כי יש כוח אחר באדם שנקרא כוח העצלות. מלשון הרמח"ל, טבע האדם כבד מאוד, עפריות החומר יגרום לו שלא יחפוץ בתורח ומלאכה. אנחנו יודעים שבספר בראשית מתואר שהאדם נוצר עפר מן האדמה. אנחנו לא בדיוק מבינים מה המשמעות הביולוגית של המושג הזה, עפר מן האדמה. אבל מעבר למשמעות הזאת, אולי יש פה איזה מסר סמוי. יש בתוכנו כל מיני מרכיבים באישיות שלנו, ויש בתוכנו מרכיב נפשי שנקרא עפר. לא סתם אנחנו נקראים אדם על שם האדמה. יש משהו באפר, באדמה, שהוא דו-ממדי. מצד אחד, יש משהו מאוד יציב, מאוד עומד. הארץ לעולם עומדת, להבדיל מהרוח או מהאש ומהמים שהם, יש בהם איזו תנועה, באפר יש איזו יציבות יחסית. אבל יש באפר, באדמה, יציבות לפעמים מוגזמת. יציבות שהיא אומרת, לא לנוע, לא לשנות, לא להתקדם, לא להתפתח. מכאן יש בתוך הנפש שלנו מידה שנקראת מידת העצלות. מידת העצלות מידה מאוד מאוד קשה. מידה שגורמת לאדם הרגל שאם אפשר לא להתאמץ, עדיף. כתפיסה. כמה שפחות להתאמץ יותר טוב. המאמץ דבר הכרח. טוב, אין ברירה, צריך להתאמץ. אבל בעצם עדיף בלי להתאמץ. בכל מיני תחומים בחיים. בלימודים, בעבודה, בעבודות הבית, בקשרים חברתיים, בכל מיני נושאים, גם בקיום מצוות. אם אפשר בלי להתאמץ, עדיף. כל זה תוצאה של מידת האפר שבנו, שבעצם מונה, רוצה, עוצרת אותנו, מונעת מאיתנו איזושהי תנועה נפשית. והזריזות אומרת עד רבה, אם תתאמץ, אם תתרח, יתחילו להתרחש באישיות שלך שינויים. השינויים הנפשיים, לא הטכניים הפרגמטיים, הנפשיים הם תוצאה של המאמץ. משהו שהתאמצת עליו, התרחשה התרגשות, רצון, מעורבות, אכפתיות, נחישות, משהו באישיות התרחש. דבר שלא התאמצת בשבילו, בא בקלות, הלך בקלות, לא השאיר רשמים באישיות. זאת אומרת שהטרחה והמאמץ הם מטרה, הם עיקרון. אנחנו רוצים שאדם יתרח, שאדם יתאמץ. אבל העצלות אומרת, אם אפשר להגיע לאותה תוצאה בלי להתאמץ, ברור שאני אגיע לאותה תוצאה, זו המחשבה המאוד מאוד פשוטה. אם אפשר להגיע לאותה מטרה בלי מאמץ, אז למה? טוב, בעניינים, יש עניינים שבאמת זה לא כל כך נורא. אבל אם אנחנו רוצים ללמוד את האישיות, אז הטרחה היא חשובה. אם נדלג עליה, נפסיד. נפסיד את עצמנו. אם יאכיל אותנו בכפית, בכל מיני נושאים בעולם, אנחנו נפסיד. אנחנו נפסיד את כל בעניין הנפש, כל בעניין הרצון, כל בעניין הרגש, כל בעניין העקשנות, ההליכה, החתירה. הכל, הכל נבנה רק ממאמץ, רק מטרחה. ולכן אדם צריך להתגבר נגד הטבע הזה, העצלן שבו, ואם מניח עצמו ביד כבדותו, לא יצליח. כך ראוי לנהוג אם רוצה לזכות לעבודה. כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעבודה. ולא סתם לעבודה, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת אומרת, קיום המצוות מתואר לא כמילוי הוראות, אלא כעבודה, ועבודה בכל הלב, עבודה בכל הנפש. זה עיקרון, זאת מטרה, זאת שיטה. וכך מסכם התנה במסכת אבות פרק רביעי, הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לעשות את רצון השם, אנחנו לא סתם עושים. אנחנו צריכים לגייס בקרבנו תכונות של עוצמות, של כוחות מעולם החי. משהו מעולם החי, משהו מהדינמיקה של החי, אנחנו צריכים לייצר בקרבנו, הפוך מהנטייה האנושית שמעדיפה שלא. רץ כצבי. אפשר להגיע לו את התוצאה בלי לרוץ, אז למה? אז אם זה דברים לא חשובים בחיים, באמת לא נורא. אבל ברגע שאתה רץ למען משהו, אתה נקשר אליו. אתה נרגש ממנו, אתה מעורב בו. אתה, משהו באישיות שלך מתרחש. אדם שרץ לעזור לחבר, דוחה דברים, קל, כן, אני מזיז הכל, ולא דוחה את העזרה לחבר לאחר כך, יוצר משהו בלב, משהו באישיות שלו משתנה. האימוץ של הנפש, הטרחה, גיבור כארי, בונים. אדם יכול לקום בבוקר, אבל אם אדם קם בבוקר בגבורת ארי, כמו שאומר השולחן ערוך, כך הוא מתחיל את כל ההלכות, רבי יוסף קארו, התגבר כארי. אדם מחליט לקום בבוקר בגבורת ארי, זה בונה פה משהו לכל היום. אפשר לקום לאט לאט כזה ולהימרח, אבל ההחלטה הזאת שאני קם במרץ, בחיוניות, מקבל החלטה, זה בונה. זה בונה רצון, זה בונה גבורה נפשית, שיש לך ככה השלכות המון המון תחומים בחיים. זאת הזריזות, הזריזות זו המרובות הנפשית, שהיא בעצם מטרת כל העבודה, מטרת כל המצוות. המצוות צריכות לעשות כך, בלב, בנפש, בכוח, בערנות, בתסיסה, באכפתיות. ולכן אנחנו מוצאים הרבה פעמים בנביא ביטויים של חזק ואמץ, כך אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה. חיזוק גדול, מה החיזוק הגדול? כי צריך לכפות את הטבע, צריך להתמודד. התחלנו לגעת במושג הזה של הזריזות, והרמח"ל במערך הזריזות התקוף, בהחלט התקוף את העצלות, התקפה מאוד מאוד חזקה, מאוד קשה, עם כל ההשלכות של העצלות. המחיר הכבד שאנחנו משלמים, מחיר נפשי, אישיותי, על כל מיני מעשים, על כל מיני התנהלויות שלנו, שהן יבשות, עקרות, קצת חסרות מרץ, חסרות חיוניות, קצת מתות כאלו, כמה מחירים אישיותיים אנחנו משלמים, ולהידך גיסה איזה רווחים אישיותיים, בעזרת השם, ננסה לראות, אפשר עוד ועוד להגיע על ידי אימוץ מידת הזריזות. אז עזבנו את מידת הזהירות, התחלנו קצת להיכנס בשער החדש של מידת הזריזות, סור מרע ועשה טוב, שני הצדדים שמשלימים את קומתו של הבסיסית של אדם באשר הוא אדם, בוודאי אדם ישראל, הערנות מפני נסיגה, חולשות באישיות, ומצד שני הערנות להתקדמות של האישיות, להתפתחות שלה, בכמה שיותר תחומים בחיים, עבודה בכל הלב ובכל הנפש. אנחנו מאחלים לכולם הרבה הצלחה בעבודה ובכלל בכל מיני דברים שעושים בחיים, וניפגש בעזרת השם בעוד נושאים של עבודת הזריזות. בהצלחה.